אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת
בית. שלום, אני קרן נויבך. יותר מ-60 חיילות וחיילים נפלו ב-7 באוקטובר בקרב על מוצב נחל עוז. מתוכם 15 תצפיתניות. בסיפור הקרב שלהם יש גבורה ועוצמה מול הפקרה בלתי נתפסת. הפקרה שלא התחילה באותו היום. אנחנו בתוכנית סדר יום מלווים את בני המשפחות של הנופלות והנופלים כדי להבטיח שהסיפור שלהם יישמע. כל אחת וכל אחד מהם הוא עולם ומלואו. סיפור אחד, וזה הסיפור של מאיה ויאלובו פולו. שלום לנוי שטיימר פרנק.
שלום.
בת הדודה של מאיה.
היי, שלום.
תנחומנו מעומק הלב.
תודה רבה ותודה רבה שאת מזכירה אותן ומעלה אותן לסדר היום.
כן, זה חלק ממסע שאנחנו מחויבים לעשות כאן. נראה לי שאנחנו חייבים את זה להם וגם לעצמנו.
חד משמעית, כן.
בוא נתחיל במאיה. מי זאת מאיה? מאיה הקטנה, מי שראה סרטונים שלה, היא הייתה קטנטנה.
קטנטנה. מאיה היא בדודה שלי, בדודה נפלאה. מאיה היא חצי ישראלית וחצי ספרדיה. אמא שלה גרה פה בישראל, גלית, ואבא שלה הוא ספרדי. הם שניהם הכירו אי שם באוניברסיטה בצרפת, והתאהבו והתחתנו ומאיה נולדה. שזה היה מאוד מאפיין אותה, כי היא כמובן גם דיברה ספרדית והייתה לה משפחה גדולה בספרד וגם משפחה פה בישראל, והיא הייתה הרבה על הקו, נוסעת מגיל צעיר לאבא שלה כמה פעמים בשנה, מדברת איתה בוואטסאפ כל היום, כאילו ממש כאן איתה, וזה באמת משהו שמאפיין אותה. היא הייתה מאוד משמעותית לכולם, כאילו גם למשפחה וגם לחברות וגם לאמא שלה שהייתה החברה הכי טובה שלה, וגם כאילו לי כבדודה הייתה ממש כמו אחות קטנה. זכיתי לגור לידה בשנים האחרונות, גרנו ממש לידם, והבת שלי שהיא היום בת 3 וקצת, מאיה ממש גידלה אותה בשלוש שנים הראשונות של החיים שלה. הייתה נורא מצחיקה, ואני לא יודעת, אמרת שראית סרטונים, אז יש המון טיקטוקים כאלה שהילדות היום עושות, והיא הייתה באמת קורעת מצחוק, וכל מקום שהיא מגיעה אליו מרימה את הישיבה או את המסיבה, או כל דבר בא ובאמת במטרה לעשות שמח וטוב. היא אהבה את החיים, ממש, היא לא רצתה למות. אהבה אוכל טעים, שאמא שלה הייתה מכינה לה, הייתה צליאקית, ואמא שלה הייתה לומדת את כל המתכונים שאפשר בשביל להכין לה את האוכל ללא גלוטן הכי טעים שיש, אבל לקנות בגדים ולשתות יין טוב, וממש ממש אובדן גדול.
והיא גם אהבה להיות תצפיתנית, נכון?
כן, היא התגייסה, בהתחלה היא מאוד, כל השנים היא הייתה אומרת שהיא רוצה להיות מדריכת ספורט, היא הייתה גם מאוד אוהבת כושר, אבל אז היא קיבלה שיבוץ התצפיתנית והחליטה ללכת על זה בכל הכוח, למרות שזה תפקיד קשה וכל מה שאומרים על תצפיתניות לאורך השנים. היא התגייסה והיא באמת הצטיינה בקורס וממש נהנתה. כאילו, ראינו רואים עליה שהיא ממש נפתחה והתבגרה והבינה כמה התפקיד הזה חשוב, ואהבה מאוד את הבנות ואת המפקדות. קיבלה את הקומטה של הממם שלה, הייתה נורא מרוגשת סביב זה.
כדאי להגיד בהקשר הזה ש... אחד הדברים שעולים בסיפורים של כל התצפיתניות, זה הקשר המאוד מאוד חזק שהיה להם אחת עם השנייה. הם מאוד נהנו מהשירות שלהם במוצב נחל עוז.
כן, שאם אפשר לומר זה טיפה מנחם, שאנחנו יודעים שהיה לה שם כיף והיא נהנתה.
הם היו מאושרות מהחברות שנוצרה שם גם.
ותראי, גם אתמול היינו בכנסת, היה כנס לגבורתן של התצפיתניות, והיו שם את ההורים של הבנות שנפלו, וזה היה ממש ניכר, כאילו, היה להם את המסורות שלהם של ארוחת שישי ביחד, והם היו, נראה לי זה הובן כבר, שדי הפקירו אותם, כן? גם מבחינת אוכל, שנגיד הם היו עושות משמרות הרי מארבע לפנות בוקר, עד, לא היה להם כל כך חדר אוכל ומה לאכול ודברים כאלה, אז הם היו פשוט יוצאות לעצמם את הכל. הם היו כמו כפר קטן, הם הכינו לעצמם את האוכל, הכינו, היו אחריות על החיי חברה שלהם, היו עושות לעצמם מסורות ושירים, וכאילו ממש החזיקו אחד את השנייה בתפקיד הקשה הזה, וגם, כן, זה ממש הפך להיות הבית שלהם.
קחי אותי לשבעה באוקטובר, אצלכם ואצלה, מה אתם יודעים?
אז אולי עכשיו אני באמת, אימא של הגלית, כתבה משהו שמתחיל בשש וחצי בשבעה באוקטובר, אולי אני אקריא זה, זה יהיה הכי...
אני רק אגיד ברשותך שגלית לא הרגישה שהיא מסוגלת לדבר, ואת עוד שמדברת כדי לספר את הסיפור של מאיה, שזה מובן.
כן, גלית מאוד קשה לה, שזה מאוד מובן, ואני, גם לי קשה, אבל אני יותר יכולה לעשות את זה, ואני חושבת שזה חשוב שישמעו אותה ויכירו אותה.
כן.
אז אני אקריא בשמה, אני חושבת שזה נכון. אז היא כתבה ככה. בשבת, שש וחצי בבוקר, שש וחצי וקצת, התעוררתי לאזעקות. ישר כתבתי למאיה, מה הקשר טילים עכשיו? היא לא ענתה, כי ידעתי שהיא במשמרת מארבע בבוקר שאמורה להסתיים בשמונה. משמרת שהסתיימה בחנק ובשריפה. מאיה התגייסה באמצע אפריל, רצתה להיות מדריכת ספורט, כמו שאמרתי, אבל היא הייתה תצפיתנית. אז מה, אני אספר את זה בכללי, אבל באמת גלית נורא פחדה שהיא לא תזהה משהו בגדר או במשהו שהיא תזהה נכון בתצפיות שלהם, ואז יישאר למאיה טראומה לכל החיים. אם אני אחזור לשביעי באוקטובר, בתשע וחצי גלית קיבלה הודעה מהטלפון של ניצולה מהחמל, יש את הצפיתנית אחת שניצלה.
מאיה נוספת, כן.
כן, מאיה נוספת, מאיה עם א', נכון. אבל היא קיבלה את זה עוד לפני שאותה מאיה יצאה מהחמל, היא קיבלה הודעה שהיה כתוב בה, אמא זאת מאיה, אני בסדר, מוגנת בינתיים, אוהבת, מקווים שיגמר מהר. הן היו בטוחות שהחמל בטוח, כן? אחרת כנראה הם היו פועלות קצת אחרת. והיו בטוחות שיצילו אותם. אבל החמל עבד מ-6:23 בבוקר, לפי מה שזה השעה הראשונה שהיה את האזעקות, עד כמה דקות ל-12, ששם הוא בעצם נשרף. זאת אומרת שחמש שעות, הבנות שם, ומי שעוד היה בחמל, תפקדו תחת אש, המשיכו לשלוח דיווחים, יש תיעוד של מה היה מהתחקיר הראשוני שהצבא עשה, שהיא מזהה את הטרקטור שפורץ את הגדר ומדווחת את זה. יש קטע ששומעים את הקצינה, שיר אלה, תיכונה לברכה, שאומרת, צועקת ממש בקשר שלא ייתנו למחבלים להיכנס לקיבוצים. הם ממש תפקדו תחת אש ותחת לחץ ותחת סיכון חיים, 800 מטר מהגבול, בלי הגנה, בלי יכולת להציל את עצמן, ובעיקר סמכו על הצבא שחשבנו שהוא הטוב בעולם. אחר כך התנהל שם קרב, לפי התחקיר, קרב לא פשוט עם מחבלים שיורים וזורקים רימונים וכל הדברים האלה. היה שם לוחם מהגשש.
הגשש הבדואי, כן, עבריים חרובה.
נכון, לברכה, כן, שממש ניהל שם את הקרב, גם די, אני אולי נטעה, אבל די לבדו. הוא לא קיבל הוראות מאף אחד, ועשה משהו יכל כדי להציל את החמל.
הוא ועוד שלושה חיילי גולני, ששניים מהם נהרגו, יוחאי דוחן ואיתי רון, וחייל אחד נפצע קשה מאוד, יצא במצב קשה מאוד מאותו קרב.
כן, אז הם בעצם היחידים שהיו עם נשק, ויכולו לנהל שם, כאילו, לנסות שהחמה לא ייפול, והם הצליחו לעשות את זה במשך לא מעט שעות, בעצם עד שהחשמל נפל, ואפשר לומר שבשלב הזה כבר לבנות לא היה באמת מה לעשות בחמל, כי המצלמות נפלו. זאת אומרת, הנשק שלהן, שזה המצלמות, לא עבד משעה יחסית מוקדמת. אז כבר השהות שלהם שם הייתה בעיקר כדי, כאילו לא היה אפשר לצאת, כי כל הבסיס היה מלא במחבלים. ובסוף, לכמה דקות ל-12, החשמל נפל, הדלת נפתחה, ומחבל זרק רימון, שהצית בעצם את החמל, וגם בגלל כל המכשור שיש שם, והקבלים והדברים שנמצאים בתוך חמל, זה הפך את, בעצם לחממה של גזים די רעילים, וזה בעצם מה שתארנו הרג את את הבנות, וגם את כל מי שהיה שם. חוץ משישה חיילים שהצליחו באמת לברוח דרך החלון. אנחנו בשלב הזה, כמובן שמאיה בלי הטלפון, טלפון מחוץ לחמל, היא לא, חוץ מההודעה שקיבלנו ב9:30 בבוקר, אנחנו לא יודעים כלום. גם כולנו היינו באיזשהו שוק של מה קרה פה בכלל ואיך זה, ומה הולך, ואף אחד באמת לא ידע שום דבר. ואז התחילו להגיעו קצת דיווחים שהחמל בין החלוז נשרף. אני גם ואחים שלי ביררנו בעוד כל מיני מקומות, ובאמת אף אחד לא רצה להגיד שום דבר. אבל כבר די הבנו שאם מאיה לא יוצרת קשר, ויש כאלה שניצלו וזה לא היא ואין אותה ולא מוצאים אותה באף בית חולים, אז כנראה שהגרוע מכל קרה. ביום בין שלישי לרביעי, שאחרי אותה שבת, קיבלנו בעצם את ההודעה, שצליחו לזהות אותה. היא בעצם נקברה ביום שישי שלאחר מכן, במולדת של אבא שלה.
ומאז אתם במסע של לנסות להבין מה קרה? כמו הורים, כמו משפחות אחרות?
אני חושבת שזה משולב גם במסע של עצב תאומי והתמודדות עם האובדן ועם החוסר שלה, וגם כן לנסות להבין את האמת ולהבין מה קרה להן שם בשעות האחרונות שלהן, והאם הם סבלו או איך זה היה נראה. גלית הייתה בין החלוז, זה היה שם, לקחו את ההורים לראות את החמל עכשיו בשבועות האחרונים, והיא מתארת את זה ממש כמו סרט שואה. הכל שרוף, אין זכר לשום דבר, הכל מאובק. ולחשוב בעצם, אתה רואה את זה, ולחשוב על הסוף שלהם, וגומר, זה ממש קשה לחשוב שככה בעצם זה נגמר. ואת יודעת, כאילו יחסית, אמרת את זה היום, אבל יחסית בפשטות היה אפשר, לא יודעת אם למנוע חלילה את למנוע את המלחמה או את מה שהיה, אבל קצת למזער את הנזקים של מה שקרה ספציפית בנחל עוז. בסוף מוצב קדמי, בנות שמסתובבות שם בלי נשק, בלי יכולת להגן על עצמן. מעבר לזה, החמל עצמו, הוא לא היה ערוך לסדר גודל של פשיטה כזאת, או אפילו פשיטה או משהו מצומצם מזה. לא היה להם מטפים בחמל, הספרינקלים לא עבדו, בעצם לא היה להם יכולת, כאילו גם אם הייתה פורצת שריפה שהיא לא ממחבלים, אז היה יכול לקרות אסון. זאת אומרת, כאילו במעשים פשוטים היה אפשר לצמצם את מה שקרה שם, וזה קשה לחיות עם זה, קשה להמשיך הלאה ולחשוב שהם נפלו בקרב, ובאמת גם היה שם קרב, אבל קרב שאולי היה יכול להימנע או להיראות אחרת.
מה הציפיות שלכם מהצבא? אם יש כאלה? כי אני מכירה הורים שכבר אין להם ציפיות.
אני אדבר בשם עצמי, אני לא רוצה לדבר בשם בעניין הזה. כן, אני אישית, לי יש משבר אמון גדול עם הצבא. אחרי ששלחנו את מאיה להיות תצפיתנית במטרה שתעשה שירות משמעותי ותתרום למדינה ותעשה תפקיד שהוא הכרחי, והיא הלכה על הקשוח מכל, ולא הבנו את זה, שזה הקשוח מכל. אני הייתי מצפה שיעשו הכל כדי שזה לא יקרה שוב, ולא בסיסמה של זה, אלא באמת שמשהו בצבא שהוא לפעמים מרגיש מאוד שכונה, ושיכול לראות חיילים ש... אני גם הייתי בצבא, אני יודעת את זה. ולפעמים אתה בתחושה כזאת שאתה חייל וזהו, כאילו, אתה לא מבין את האחריות והמשמעות שיש לך. בעיקר שיקשיבו למי שאפשר, שלא שהיהירות בצבא תיפסק. זה לא הגיוני שידעו על המתקפה הזאת שנה קודם, ולא עשו עם זה שום דבר, לא העבירו את זה קדימה, אמרו שחמאס מורתע, ופה זה נגמר. ואולי היינו יכולים לעשות משהו אחרת בזה, וזה מתחיל במפקדים הבכירים ביותר, ויורד למטה לחיילים. לי יש תחושה היום שמפקדים בכירים, זה נהיה כבר קצת יותר פוליטי מאשר ההבנה שהם באמת מגיני ישראל, ואולי משהו שם צריך לשנות את המבנה של איך זה עובד. ובמקרה הספציפי האישי שלנו, אני מקווה שהקצינים, גם הזוטרים וגם היותר בכירים, ייקחו אחריות, וגם, לא, אני יודעת שיעזבו את הצבא, אבל זה לא זה, צריך אחריות יותר גדולה מזה, להבין שבנות שם באמת באמת הופקרו, ומישהו צריך בסוף לתת על זה את הדין.
כן.
לצערי, כי קשה לנו לשפוט חיילים, באמת, אני חושבת שכל חייל שנותן את עצמו, הוא עושה את כל מה שהוא יכול, אבל במקרה הזה, אני לא יודעת איך ממפי או מגדית, או מי שזה לא יהיה שאחראי על הבנות האלה, יכל לישון בלילה, שהוא יודע שיש שם בנות שהן לא יכולות להגן על עצמם, ושהבסיס הזה לא מאובטח, ולא ממוגן, לא מפני טילים ולא מפני פשיטה. וצריך להדיר שינה מעיניהם של הרבה הרבה אנשים, ואני מקווה באמת כל תפילה שהדבר הזה ישפיע, ולא שהמוות שלהם לא יהיה לחינם, ושאנחנו נהיה ראויים לזה.
נוי, מה היו החלומות שלה?
של מאיה? כן. היא רצתה להיות רופאת ילדים, ואם לא רופאת, היא אמרה שזה אולי יהיה קשה מדי, שהיא תהיה מיילדת. והיא רצתה המון המון ילדים, לא היו לה אחים, והיא רצתה גם כזה, וגם בגלל שבאמת היא כל כך אהבה ילדים, את לא יודעת איך הייתה עם הילדה שלי, שיחקה איתה כל כך הרבה, ושמרה עליה כל הזמן, מה שידע להיות איתם בצורה, באמת אני הייתי משאירה אותם בחדר והולכת. היא רצתה לראות עולם, היא גם ראתה יחסית עד גיל 19, יחסית הספיקה הרבה לראות ולטייל. לפני הצבא הם טיילו, לקחה את חברות שלה לספרד, לאבא שלה ולטיול בכל ספרד. תמיד גם לקחה את גררה את אמא שלה לטוס לחול, ואת אבא שלה בספרד, הייתה בהרבה בפנמה ובכל מיני מקומות, היא רצתה לראות עולם.
כן.
אני חושבת שהיא הייתה עושה המון, גם טוב, אבל גם פשוט חיה את החיים בצורה, כאילו היום קשה לחשוב על זה שהיא לא תהיה בכל הרגעים קדימה, ושבאמת זה פספוס לנו וכמשפחה ובכללי לעולם.
נוי, תודה רבה שדיברת איתנו, שסיפרת
תודה
לנו,
לך. תודה
שהכרנו בזכותך את מאיה, ושוב תנחומנו מעומק הלב. ותמסרי בבקשה בשמנו גם לגלית, לאימא. תודה רבה. האזנתן והאזנתם לקרב על נחל עוז. בצוות התוכנית סדר יום, רבית לוי דמסקי, דנית שוקרון ידידיה ואביטל פיקובסקי. ערכתי את הפרק יחד עם נועה אקסינר אמסלם. על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. תודה מיוחדת לאמירית הושמד מיטרני. פרקים נוספים של הקרב על נחל עוז מחכים לכם באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אני קרן נויבך, תודה על ההזנה וניפגש בפרקים הבאים.